שלום לכל המאזינים ומאזינות, כאן איתכם אלון צינמון, ראו המחול ואיתן גירון, וברוכים הבאים לפרק הראשון של פודקאסט האקוסיסטם. אנחנו כאן איתכם בכל שבוע כדי להיחשף, לחקור וללמוד יחד על תעשיית ההון סיכון, הסטארט-אפ וההייטק בישראל, ובמילים אחרות, לצלול יחד לתוך חומקי האקוסיסטם הישראלי. בפרק של השבוע ישבנו איתן ואני לשיחה עם יונתן סלע, שותף מנהל בקרן סקוארפג, ותמיר כהן, COO, מנהל הסייט הישראלי של אקסודיגו. במהלך הפרק דיברנו עם יונתן ותמיר על עולמות ה-B2G, ויחד איתם ניסינו להבין כיצד אקסודיגו פועלת על מנת לפתח פעילות עסקית משמעותית עם חברות ממשלתיות, וכיצד סקוארפג מסתכלים על ההזדמנות שקיימת לחברות סטארט-אפ להגדיל את המחירות והפעילות העסקית שלהן באמצעות מחירה לארגונים ממשלתיים. בסוף, קינחנו עם מסר קצת אופטימי בעקבות המצב בישראל כיום. אנחנו מזמינים אתכם להאזין לפרק ומזכירים שלתת זה לאהוב. שתפו את הפרק עם חברים, קולגות ומשפחה, וכמובן שנשמח גם שתדרגו אותנו באפליקציות ההאזנה השונות. לפני שנתחיל, אנחנו רוצים להודות לחברים שלנו בגאץ, הבא חדשנות של הראל, שמערכים אותנו בקומה המהממת שלהם. אז יאללה, ג'ינגל, ומתחילים.
האקוסיסטם, הון סיכון, סטארט-אפים ומה שביניהם. עם אלון צינמון, רב המחול ואיתן גירון.
שלום יונתן, שלום תמיר, איזה כיף שהגעתם.
אהלן.
איך מה שלומכם, איך אתם באחר הצהריים הנפלאים האלו?
וואלה, התקופה לא משהו, אבל ממש כיף להיות פה.
כיף שאתם איתנו. אז יחד אנחנו היום איתן ואני, והיום אנחנו, כמו שגם אמרתי בפתיח, אנחנו כן רוצים קצת גם להכיר אתכם וגם קצת לעזר בניסיון ובקרא לזה בחוכמה שצברתם בעולמות העסקים האלה, ובאמת מה שנקרא לצלול יחד. אז לפני שנתחיל, נשמח באמת ככה שתעזרו למאזינים להכיר אתכם קצת יותר. אז יונתן, נתחיל ממך באמת, נשמח קצת לשמוע מי אתה ומאיפה אתה מגיע אלינו.
בכיף. אז אני משקיע בסקוארפג, אנחנו קרן שפועלת באוסטרליה, באסיה, בישראל, גלובלית, מנהלים $3 מיליארד, משקיעים בחברות בשלבי סיד ו-A בדרך כלל כנקודת כניסה, ואז ממשיכים להשקיע עם החברות לאורך השנים ולהגדיל את ההחזקות שלנו בהם. מנהלים היום קרן של $550 מיליון שמשקיעה כמעט שליש מזה בישראל דרך שני וייקלס והשקעות בולטות קנווה, פייבר, סטרייפ, אייר וולקס ואחרים, איידוק בישראל ועוד. זהו, ברקע שלי אני מגיע מעולמות של בניית סטארט-אפים, התעסקתי בעיקר רוב הקריירה בלבנות 3 חברות, בתחומים שונים, כפאונדר או כפאונדינג טים ממבר או אקזקיוטיב ראשון, או בחברה אחת בתחום של B2B וידאו שנקראת טיווינצ'י, חברה בתחום של קונסומר, מוביל, סושל שנקראת YouNow, וחברה בעולמות הקריפטו שנקראת פרופס. 2 החברות האלה מכרנו, 1 מהן סגרנו, עשיתי זה 10 בארצות הברית בדרך, כולל תקופה בהון סיכון בוונרוק בניו יורק. וזהו, לפני 3.5 שנים חזרתי לארץ, ויחד עם שותף שלי פיליפ, אני מוביל את הפעילות שלנו פה. כיף להיות פה בארץ הקודש, ובאקוסיסטם הפצוע אך אופטימי שלנו.
מהמם. תמיר, נעבור אליך.
אהלן. אז אני הרקע שלי למעשה, הייתי 4 שנים במגזר הציבורי במשרד האוצר, באגף התקציבים, שזה למעשה בסוף הגוף שממליץ על המדיניות הכלכלית של כל המדינה. בהתחלה הייתי אחראי על כל התקציב, שזה משהו קטן כזה של 400 מיליארד שקל. ולמעשה זה גוף שמסתכל על כל המשק ומנסה לראות איך אפשר לעשות פה רפורמות, ושפשוט יהיה פה טוב יותר לכולנו. רפורמות כלכליות, רפורמות הסלולר, אתה רוצה להוזיל את החשבון שלך מ-1,000 שקל ל-50, שלא לא בדרך. אחד התפקידים המשמעותיים שעשיתי שם הוא למעשה הקמה של צוות אסטרטגי שמסתכל על פער התשתיות שיש למדינת ישראל. כשאנחנו מדברים על תשתיות, אנחנו מדברים על תשתיות פיזיות כלכליות, כדוגמת תחבורה והרכבות הקלות והרכבות שאנחנו רואים, נמלים, כבישים וכדומה, אנרגיה, תקשורת, שלמעשה אחד הדברים שהכי משפיעים על החיי היום-יום שלנו פה בישראל, ולאחר מספר תפקידים נוספים עברתי לשוק הפרטי, ובתחילת 22 הצטרפתי לחברת אקסודיגו. חברת אקסודיגו למעשה הוקמה ביוני 21, כלומר, אנחנו בני שנתיים וחצי, ועל אף מה שנקרא הגיל הצעיר, אנחנו רצים בקצב מטורף, חברים. כיום אנחנו שלוש חברות בעולם, חברה אמריקאית, חברה ישראלית, שפה רוב העובדים יושבים, וחברה בריטית, סך הכל אנחנו כ-120, 130 עובדים ברחבי העולם, end counting, ומה שאנחנו למעשה מנסים לעשות, זה לפתור את בעיית התת קרקע. היום, כשאתם רוצים להקים פרויקט תשתית, פרויקט תשתית יכול להיות כל דבר, החל מהבית שלכם שאתם בונים, תחנת כוח שצריכה לספק חשמל לאזור מסוים, או רכבת קלה, שהגענו אליה היום, הגענו לפה היום איתה. בסוף צריך להבין מה יש מתחת לקרקע, מה יש לי מתחת לקרקע, כולל את התשתיות שלנו, איזה קו חשמל, איזה קו מים, איזה קו גז, איזה קו תקשורת, ויכול גם לכלול האם יש בולענים, או מטאום, או עוד אין סוף יוס קיסים שונים שנמצאים מתחת לקרקע, וגם אפיקים של מה שנקרא של גילוי משאבי טבע. אנחנו כיום מתרכזים בעיקר בשתיים הראשונים, כלומר בלמצוא את התשתיות, או למצוא מאפיינים אחרים של, של הקרקע. עכשיו, זה עולם שהבעיה שאנחנו בעצם באים לפתור, זה בעיית המידע. לאף אחד אין מושג מה יש מתחת לקרקע, וזה לא בעיה לוקלית, היא בעיה שמאפיינת את כל העולם, וזה גם מאוד מתקשר לטעם שנדבר עליו לאחר מכן. היום, הפתרונות שקיימים לפני אקסודיגו, ולפני חברות אחרות שנכנסו ומנסים לגעת בשוק במקומות שונים, הם פתרונות מאוד מאוד מסורתיים. כלומר, זה שיטות מסורתיות לאיתור תשתיות, זה נקרא, utility surveying, שהן לא משתמשות כמעט בטכנולוגיה, הן בטח לא משתמשות במה שנקרא בתוכנה, והכלי העיקרי כדי להבין מה קורה מתחת לקרקע היום, הוא פשוט לחפור. עכשיו, לחפור מעבר להשלכות הסביבתיות והמחירים הגבוהים שזה מביא איתם, זה שיטה לא יעילה, אין מפות שמראות מה קורה מתחת לקרקע, והמחירים של זה הם אינסופיים, גם בזיהום לסביבה, גם בעלויות, ובעיקר לזמן. כשפרויקט כמו רכבת הקלה מתאחר ב-15 שנים, או אפילו בשנה, העלות המרכזית היא לא בהכרח העלות הישירה, היא העלות האלטרנטיבית של הזמן שהפרויקט לא עובד. כשיש פגיעה בקו תשתית, או בקו גז, כמו שקרה ליד, ליד מחלף הילון, בגבעתיים, הנזק הוא לא הנזק הישיר לתקן את הקו. הנזק הוא שלא היה גז, או שלא היה חשמל, או שלא היה אינטרנט, לכל האזור. ולכן השוק הוא שוק, הוא שוק מאוד גדול, ושוק מאוד משמעותי. מה שאקסודיגו למעשה עושה, היא לוקחת את כל החיישנים השונים, שנמצאים בשוק, שמשמשים היום כדי לראות מה יש מתחת לקרקע, וכאלה מעולמות הססמיקה, ועושה שילוב של כל החיישנים האלה ביחד. זה למעשה האנלוגיה הכי פשוטה שאנחנו משתמשים בה. תחשבו שאתם הולכים לבית חולים, ואתם נכנסים לחדר אחד שיש בו גם CT, גם MRI וגם אולטרסאונד, ואתם לא מקבלים שלוש תשובות. יש תשובה אחת, יש פענוח אחד, אין רדיולוגים, מקבלים תשובה אחת שהאמת. ופישטתי את זה מאוד, אבל זה, בלשון המעטה זה מאוד מאוד מורכב, וזה משלב חומרה ותוכנה, ואלגוריתמיקה מאוד מתקדמת.
וואו. מגניב.
אז באמת, כמו שנראה לי גם המאזינים מבינים, יש פה היום שני ביג שוטים איתנו, ואנחנו מקווים מאוד שנצליח להוציא את המיטב מהפרק הזה, ובאמת ככה קצת כדי למקד, המיקוד שלנו היום לפרק, באמת רצינו קצת ללמוד מכם על עולמות ה-B2G ב-high level, ונסביר טיפונת. כשאנחנו אומרים B2G, אנחנו מתקרבים בעצם למחירה, לתהליך מחירה שבעצם מיועד לא לעסקים, אלא לחברות ממשלתיות או לממשלות עצמן, ופחות נקרא לזה ל-sales cycle המסורתי, שבדרך כלל קורה אצל חברות סטארט-אפ באקוסיסטם הישראלי. אז נשמח באמת לשמוע קצת מכם, קודם כל, אולי טיפונת תתארו לנו את זה ב-high level, יונתן, אולי שווה לקחת את זה באמת קצת ב-high level, איך תהליך כזה אולי טיפונת נראה, וקצת גם איך הוא שונה מתהליך מחירה לחברות רגילות.
כן, אני אתחיל אולי מזווית של בכלל למה למכור לממשלות, זה לא הלחם והחמה של חברות ישראליות רוב השנים, אני חושב שאם תסתכל, traditionally רוב התעשייה בארץ זה חברות שמוכרות B2B, הרבה פעמים business to enterprise ספציפית, לא רק, ובטח בשנים האחרונות זה, המניפה הזאת נפתחת, ועם ההתבגרות של האקוסיסטם הישראלי, התחלנו לראות גם חברות שעושות קונסומר ו-SMB וכו', אבל עד הלחם והחמה פה זה עדיין B2B, עם הרבה חברות שהצליחו למכור לאנטרפרייז, אבל בשנים האחרונות, אנחנו רואים עוד ועוד הצלחות של חברות שמוכרות לממשלות, חלק מהן טיפה יותר מתחת לרדאר, גם בגלל זה, כי הן מוכרות בעולמות הסייבר, ובעולמות אחרים שהם ביטחוניים, אבל יש גם חברות שמוכרות לממשלות דברים שאין להם שום קשר לביטחון, ויש לנו הזכות שיש לנו כמה כאלה בפורטפוליו, גם בחול וגם בישראל, ואקסודיגו כמובן זה אחת הבולטות שבהם, ותמיר ידבר על זה בהרחבה, אבל גם חברות אחרות כמו Tomorrow, IO, שהיא מוכרת מערכת, התחילה מלמכור מערכת שעוזרת לחברות להתמודד עם מזג אוויר המשתנה, וכפתרון סאס, ובערך 3 שנים לתוך הפעילות שלה, התרחבה, גם הרחיבה את המוצר שלה ומה שהוא מציע, ואשכרה התחילה לתכנן, והיום כבר לבצע שליחה של לוויינים לחלל, שמספקים בעצם חוזי למזג אוויר בנקודות שונות על פני הגלובוס, ובסופו של דבר על פני כל הגלובוס, מהחלל, והאופרינג הזה הוא כבר מאפשר אסטרטגית למדינות להשיג יכולות שאין להם שום סיכוי לעשות, כי אין להם תוכנית חלל משלהם, או אין להם יכולת להרים אופרציה כזו. אז צללנו טיפה על Tomorrow, אבל אני חושב שזו אבולוציה מעניינת, שראינו אותה בכמה וכמה חברות שלנו בארץ ובחול, של עסקים שמתחילים כ-business to enterprise, ואז מתרחבים גם ל-governments, והתנועה הזו קורית גם הפוך, ובסופו של דבר, יש משהו מאוד, שמייצר diversification להכנסות של החברה, כשהן מגיעות לא רק מעסקים, אלא גם מממשלות. ובטח בתקופה כמו עכשיו, שיש די סערה מושלמת, גם של משבר כלכלי עולמי, שמלווה אותנו בשנתיים האחרונות, בעיקר בטק, גם של אי יציבות פוליטית מאוד גדולה, וגם של ספציפית בישראל, משבר on top, אנחנו רואים שממשלות וירידה כללית בעולם בכמה חברות מוציאות על פתרונות סאס, אנחנו רואים שדווקא ממשלות מספקות איזושהי יציבות מבחינת הסוג החוזים שעומדות לתת, המשך של החוזים האלה, התיאבון שלהם להמשיך להוציא על פתרונות שנותנים למחירות יכולות מיוחדות, גם כשהשוק הפרטי מעט את קצב ההוצאות שלו על פתרונות סאס, ובתקופה הזו חברות שמוכרות לממשלות כמו אקסודיגו, כמו Tomorrow וכמו חברות אחרות, יכולות לנצוץ ולספק מנוע צמיחה שבהרבה מקרים הוא לא מספיק לבדו, יש מקרים חריגים שכן, אבל בהרבה מאוד מקרים הוא לא מספיק לבדו, אבל כמשהו שמשלים מחירה לאנטרפרייז הוא מאוד מאוד חזק, ובגלל זה אנחנו מאוד מתעניינים בהשקעות בתחום הזה, הוא דורש סוג אחר של דברים שתכף נחפור עליהם יותר, על מה זה אומר למכור לממשלות, אבל זה כן דורש איזה סוג אחר של סבלנות, סוג אחר של אנשי מחירות וזה, אבל אני אתן אולי לתמיר להרחיב על זה.
אז אני ממש אמשיך את הקו של יונתן, אני חושב שההגדרה של מה זה ממשלה, זה משהו שבסוף יזמים או אקזקיוטיבס בחברה חייבים להבין וחייבים לבדוק את הפרודקט מרקט פיט ואת ה-go to market שלהם, ולהבין אם זה איפשהו נמצא במחזור חיים של המחירה שלהם. כי בסוף הממשלה, בין אם מוכרים לה או בין אם לא, היא שחקן משמעותי שמשפיע על השוק שכל החברה פועלת בו. ועכשיו שהמצב הוא וולוטילי, גם בשווקים הכלכליים, בהמון שווקים פיננסיים לדוגמה, אז ממשלה יודעת לבוא ולהוריד את הסיכון. זה דבר ראשון. דבר שני, משהו שהוא כחוט השני, והוא מכנה משותף לממשלות, לג'י, זה שממשלות, מחירה לממשלה זה לא באמת מוכרים לממשלה. כלומר, נדירים מאוד הפעמים שהמחירה היא לממשלה ישירות. ואם כן, אז זה בתחומים יותר סאסים, נקרא לזה ככה. וכמו שיונתן דיבר, אנחנו מרחיבים כאילו טיפת היריעה ומסתכלים על חברות שיש להם לא רק סאס, אלא ממש גם חומרה וגם תוכנה וגם טכנולוגיה, ואז המחירה היא למעשה לאיזושהי זרוע של הממשלה, זה יכול להיות בתי חולים, זה יכול להיות agencies של הממשלה, וזה שחקן שלמעשה עוזר להביא את הכסף מהממשלה לשוק הפרטי שהוא מבצע. ולכן הממשלה היא שחקן מרכזי, ואנחנו כמובן נתרכז בזה עכשיו, אבל כל הזמן יש את המשחק של בין להיות על הגשר, הממשלה היא בסוף או קובעת רגולציה, ואז היא משפיעה על איך השוק, הכסף יוצא בשוק על ידי השוק הפרטי, או שהיא ממש מעבירה את הפרויקטים לשוק או לזרועות שלה, ומשם יש מחירה שהיא קצת יותר מורכבת. אבל היא מאוד מאוד לוקרטיבית, אם עושים אותה בצורה נכונה, בטח בשלבים מוקדמים של חברה.
אז בוא נסכם טיפונת, כי היה פה תשובה יחסית מורכבת, אז רק לראות שלקחנו את המיין טייקאוויז. אחד, יונתן, אתה דיברת בהתחלה על זה שזה כאילו יכול להיות, או revenue stream נוסף לחברה שיש לה כבר מוצר, בוא נקרא איזשהו מספיק רובסטי, מספיק אמין, ב-GA לצורך העניין, איזשהו משהו, חברה שכבר קצת התגלחה על חברות, וקצת עכשיו יכולה באמת להרחיב את ה... קראת לזה product market fit, או בכללי להרחיב פשוט את, נקרא לזה את ה... את בסיס הלקוחות הקיים שלה, זה בעצם מוב אחד, מוב שני זה חברות שהמוצר שלהם באופן טבעי, הוא יכול להיות יותר נכון למחירה לחברות ממשלתיות או לממשלות, שזה כאילו go to market כביכול נוסף או מקביל, כך או כך אתה אומר, בטח היום בסערה המושלמת, למכור חברות ממשלתיות סלש לממשלות, זה דבר שהוא נראה כמו מהלך שהוא נכון, בהינתן האופציה. אז תמיר, אני אשמח באמת שכאילו קצת, בוא נתעמק קצת יותר באמת בהבדלים, כי בסוף להבנתי, אתה מה שנקרא באמת גם בגלל שהגעת מרקע כזה, ובאמת זה אחד התפקידים שלך בחברה, אני אשמח שתצווה קצת למאזינים, איך תהליך מחירה לחברות ממשלתיות סלש ממשלות מהחוויה שלך קורה, ואיך נכון לצלוח אותו, כי בתפיסה שלי, האינטואיטיבית, זה קצת שונה מאשר ללכת עכשיו לאיזשהו VPR&D או איזשהו CISO בחברת נטפליקס או whatever, ולהתחיל איתו איזשהו POC.
מעולה. אז אנחנו נצלול לזה דרך הסיפור של אקסודיגו, בסדר? בסופו של דבר אקסודיגו פועלת בשוק שהוא שוק חדש, כמעט ואין בו חדשנות. חדשנות נכנסה בכל שוק, בפינטק, בסייבר, אפילו בחקלאות, במהפכה התעשייתית, כלומר בקונסטרקשן טק, אינפרסטרקצ'ר טק, זה תחום חדש לחלוטין. אותנו ו... תקווה גם את המשקיעים שלנו שהם בינתיים הם מאוד פוזיטיביים בנושא הזה, זה מאוד מעניין, והסיבה היא מאוד פשוטה. זה שוק ריאלי שההכנסה בו מאוד יציבה, זה שוק שאף אחד לא נגע בו, ויש לו טעם אינסופי, המשוואה היא מאוד פשוטה, יש אנשים, יש תשתיות, ויש הרבה capital projects. לצד ההזדמנויות האדירות, יש גם אתגר. מה האתגר? האתגר בסוף הוא שזה שוק שאף אחד לא נגע בו, אז אין תשתית של procurement, אין תשתית של רכש, שיכולה לעזור להתאים בין טכנולוגיות שפותרות כאב אמיתי, שהם המוצר הנכון, ושהשוק רוצה אותם. ולכן האתגר הוא רכש. לכן התכנסנו פה היום. ואז שאנחנו מדברים על חברה ממשלתית, על זרוע של ממשלה, היא לא יכולה לקום בבוקר, ולהחליט שהיא רוצה למכור, כמו חברת B2B. היא צריכה קודם כל להוכיח את עצמה. ולכן, בסוף שחברה ממשלתית באה לתת חוזה לחברה שהיא מאוד רוצה, היא צריכה לעבור תהליכים, שיש שני תהליכים מרכזיים שאפשר לעשות. אחד, זה מכרז. להוציא מכרז בסוף, לעשות איזשהו תיחור בין החברות, מי שעומד בתנאי סף יכול לגשת, ולזכות או לא לזכות, ואז זה דרך המלך. החיסרון בדבר הזה, שהוא פשוט לוקח הרבה זמן. המגזר הממשלתי, המגזר הציבורי, נקרא לזה ככה, הוא by default פחות יעיל, בגלל התמריצים, בגלל הרבה דברים, וזה לוקח זמן, המחיר הוא זמן. לצד זאת, יש עוד כל מיני דברים שאפשר לעשות. יש כל מיני תהליכים, מה שנקרא sole source provider של ספק יחיד. יש התקשרויות שלמעשה הם דרך קבלני משנה שעובדים כבר לממשלה, ואז למעשה אתה מתקשר B2B, אבל מה שנקרא end client או ה-owner של זה, הוא למעשה זרוע ממשלתית ציבורית.
זה לצורך העניין איזשהו כזה, נקרא לי, אני אגיד מאחר, אבל זה לא ממקום שלילי, זה סתם פשוט כי זה הדבר הראשון שאת comes to mind, כאילו איזשהו מישהו שפשוט מאוד מכיר ממש טוב משרדים ממשלתיים, אומר, אני יודע לעזור לך לתווך את הטכנולוגיה שלך לאותו משרד?
לא, אז זה דווקא ממש לא במובן המאחרי, יש פשוט הרבה חברות שכבר עובדות עם גופים ממשלתיים,
הבנתי.
ואז למעשה בסוף, אם יש נגיד חברה ממשלתית שמאוד רוצה שתעבוד, אתה יכולה להגיד לך, מעולה, אנחנו נעשה תהליך ונעשה מכרז מסודר, בינתיים, בוא תנסה להיכנס שנייה דרך סאב-קונטרקטור, זה ממש סאב-קונטרקטינג, זה לא, זה ברמה מוסדרת עם חוזה ועם הכל, וזה מאפשר למעשה לעשות התקדמות עם הזרוע הממשלתית עד שנוצר הרכש. לכן, כשאנחנו באנו והסתכלנו על איך אנחנו מנצחים אנטיטי כזה, אז קודם כל, יש הרבה דברים שהם מאוד דומים במחירה ל-B2G, ל-B2B. מה הכוונה? בסופו של דבר, גם בחברה הממשלתית, צריכים למצוא את הצ'מפיון. גם בחברות הממשלתיות יש צ'מפיון. עכשיו, בכל חברה הממשלתית, וזה לא משנה איפה בעולם, יש גם מה שנקרא מוביל חדשנות, וזה הרבה פעמים הצ'מפיון. אתה למעשה עובד איתו, כמו שאתה עובד בכל חברה אחרת. מה שראינו, אחד הדברים שראינו שעובדים, זה למעשה שיש הוכחת ערך שלוקחת טיפה יותר זמן, אבל אם עושים אותה נכון, אפשר להגיע לעסקאות, בטח בתחום שאקסודגו מדברת עליהם, שהן הרבה יותר משמעותיות. ולכן יצרנו איזשהו מתכון, שאנחנו קוראים לו step one, step two, step three, mm-hmm. שמתחיל בהוכחת ערך, לאחר מכן כמה פרויקטים בוואליו יותר גדול, ובמקביל לתהליך הזה של הפרויקטלי, לתהליך הפרויקטלי, אנחנו מקדמים גם ציר, שהוא ציר הרכש. כלומר, לאחר שיצרנו עם הצ'מפיון את היחסים, ולאחר שהוכחנו ערך, שנייה, אני לא מדבר אם קיבלנו כסף בעד הוכחת ערך או לא, זה כי העלות הגדולה באותו רגע היא הזמן, אנחנו מראש כבר בונים עם הצ'מפיון את התהליך של הרכש. לכדי שנגיע לסוף הסטייג'ים האלה.
בתנועת מלקחיים.
בתנועת מלקחיים, אז אנחנו למעשה, זה למעשה איזה קטליזטור של תהליך הרכש.
זהו, אז אתה נוגע בזה, ואני כאילו אומר, תהליך ארוך, זמן פה, זה הקושי הכי גדול, זה שהגופים האלה אמיתיים. וסטארט-אפ, השעון חול כנגדו. ונגעת גם בזה שהגופים האלה הם קצת מיושנים. קשה למכור בהכרח, עכשיו הם טיפה מתחילים, יש איזשהו צ'מפיון שאחראי על החדשנות, אבל אינטואיטיבית אני שומע את זה, ואז נגעת בסאב-קונטרקטור, ואני אומר, טוב, אם הייתי סטארט-אפ חדש, משם אני פורץ, כי אני צריך איכשהו מהר, אני לא הראיתי עדיין ערך, כי אף אחד לא מכיר אותי. אני כמה חבר'ה שפיתחו משהו בגראז' עם איזשהו ויז'ן ורעל בעיניים, אבל אני צריך איכשהו לשכנע אותו, לתת לי כסף על השירות שלי.
אז גם בחלק הזה, אחד הדברים מעניינים, זה באמת כשאתה עושה את הפנייה גם לאנטרפרייז וגם לממשלות, ולפעמים זה מזין אחד את השני, אז אתה באמת בסטארט-אפ אתה צריך להראות תוצאות בצורה מהירה, מכל הסיבות שאנחנו מכירים, בין אם זה ההון, בין אם זה התחרות, ובין אם זה השינויים הטכנולוגיים וכו'. אם אתה מצליח להשיג ניצחונות קטנים גם מול אנטרפרייז, והמוצר שלך הוא טרנסלייטבל גם לממשלות, זה סיטואציה קלאסית, כי אז יש לך את היכולת להראות התקדמות, לפתח, לגייס, וגם להגדיל קרדביליות, ובמקביל לעבוד על החוזים הממשלתיים, שהרבה פעמים לוקחים גם 3 שנים עד הגעה לחוזה. לא לכולם יש את הפריבילגיה הזאת. יש חברות שמיידית פונות לממשלות, ובמקרים האלה אני חושב ששוב, לכל דבר פה יש יוצאים מן הקרב, ובמקרים כאלה הרבה פעמים אנחנו רואים אנשים שמגיעים מתוך מחירה לגופים האלה, במה שהם עשו לפני הסטארט-אפ, mm-hmm. ואז הקרדביליות מגיעה דרך אותו קשר אישי, אותו בן אדם שכבר עבד עם אנשים בתוך אותם גופים, ושם ה-leap of faith נכנס, וכמעט תמיד באיזושהי שיטת שלבים, כל מקרה והפרטים שלו, אבל איזה שהם שלבים, כי בדרך כלל זה לא הכל או כלום ב-day one, אלא רוצים לראות יותר שמשהו עובד, ואז סוגרים חוזה גדול, רב שנתי, הממשלה לא רוצה להיות איתך לחוזה של כל רבעון נחליט אם לחדש או לא, okay. אלא הם כבר הולכים על פרויקט כזה, והם נכנסים גם לחוזים גדולים יותר, וגם ארוכים יותר, וגם מציבים יותר, אבל אחרי שהם יותר בטוחים מחלק מהאנטרפרייזים.
אז אני אקח את זה מהכלל אל הפרט, כי יונתן נגע פה בנקודות שהן פרייסלס, ואיתן, אתה היית ספוטון, העלות הגדולה של סטארט-אפ זה זמן. ולכן יש פתרונות. קודם כל, כשבאים לעשות את ה-POC או את הפיילוט, אפשר לבחור. סתם דוגמה, אנחנו שני ורטיקלים המרכזיים שאנחנו נכנסים אליהם, זה תחבורה, שיש שם הכי הרבה capital projects בעולם, ממש בכסף שהוא ממשלתי, שזורם ממשלה, שוק ענקי, ועולם האנרגיה, utilities, שהוא שוק שהוא נשלט על ידי חברות פרטיות, אבל יש רגולציה, כלומר, הממשלה משפיעה דרך רגולציה. אז למשל, עם חברות אנרגיה, היינו מההתחלה מקבלים את ה-paid pilots. כלומר, הם משלמים לנו $100,000 לפיילוט, וזה גם היה מהיר וגם היה בכסף. אבל על הזמן, עם המצד הממשלתי, היינו פשוט מוותרים על הכסף, כי העלות של הזמן הרבה יותר משמעותית, מעוד $30,000-$40,000 לפרויקט.
כן.
אוקיי? אז זה דבר ראשון. דבר שני, זה all of the above. מילת המפתח היא presence ו-network. צריך להיכנס בטח בשוק חדש. דיברנו תשתיות, אף אחד לא נכנס אליו. כן. זה איזשהו quote-unquote, מועדון סגור. בכל העולם, אגב, וואנס אתה בפנים, אתה בפנים. ולכן אנחנו, בשנתיים וחצי הראשונות, המרקטינג אקספנס שלנו כמעט לא קיים. צריכים לעבוד מאוד מאוד חזק ב-warm intros, צריך לעבוד מאוד חזק ב-connections, ב-advisory board מאוד חזק, ואפילו ב-hiring. כאילו זה נשמע קצת אולי לא רציני, אבל אנחנו, חברה שאנחנו מגדירים את עצמנו על הגבול של הדיפ טק, in-house, אנחנו סופר סופר מתקדמים, אנחנו יוצאים החוצה, לקונפרנסז, קליינט פייסינג, זה אנשים שיש להם אינדסטרי אקספרטיז, כי בהתחלה ממש צריך לדבר את השפה, גם עם הצ'מפיונים וגם עם השוק, וזה מה שיוצר את האמון, וככה אתה מדלג על מה שנקרא, על פער הזמנים. וואנס אתה בפנים ויש לך את הפרזנס, אז גם הרבה יותר קל לך לקדם את השלבים, והאיטרציה שבין האנטרפרייז שנמצא בשוק העסקי לבין הגוורמנט, זה בסוף אותו אקוסיסטם. תרתי משמע האקוסיסטם שאנחנו יושבים פה, צריכים להיות חלק מהאקוסיסטם, ואז אפשר לרוץ מהר בפרויקט לייף סייקל.
אז בוא נדבר על זה רגע, כי אחת המחשבות שעולות לי תוך כדי, נגיד, והצלחת עכשיו לסגור איזשהו פרויקט גדול עם חברה ממשלתית אמריקאית. עכשיו בוא ניקח את אותה דוגמה בדיוק, אבל הפעם מחרת לאנטרפרייז, כל אנטרפרייז שעולה לכם לראש, ונגיד אינטל. עכשיו, אתה רוצה לעבור לאנטרפרייז הבא, או לחברה הממשלתית הבאה. כשתרצה לעבור לאנטרפרייז הבא, נורא קל לתת לך רפרל. כאילו, מה אתה אומר לדסיז'ן מייקר באנטרפרייז, כך דבר עם הבחור שלי באינטל, כי הוא מאוד אוהב את המוצר. זה קורה גם בחברות ממשלתיות?
ממש ככה. זה לא רק קורה, זה גם חלק מהאסטרטגיה.
וואלה.
כלומר, דיברנו עד עכשיו על צדדים שהם חסרונות ב-B2G. יש גם יתרונות, בוא נדבר עליהם. אחד, once אתה בפנים, זה שהממשלה איטית, איטית בלהכניס, איטית גם בלהוציא. כלומר, זה ההתחלה.
אתה מדבר על לקוח שכבר הצלחת לסגור.
לקוח שהצלחת לסגור, once אתה בפנים, וזה יכול להיות נגיד פרויקט תחבורה, שאתה נכנס אליו מוקדם בפרויקט לייף סייקל, אז אתה עובר עם השלבים של הפרויקט, אבל זה יכול להיות פשוט פרויקט שהוא איזשהו הסכם משיכה של כסף ושל שירותים, ופשוט שהוא נגמר, אז עושים לו הערכה. כלומר, השקעת פעם אחת מאוד בדבר הזה. דבר שני, עניין התקדים. אתה הראית שאתה יכול להביא, שהבאת חוזה או מכרז מחברה מסוימת, אם זה ספק יחיד, זה אפילו יותר טוב, אתה ממש משכפל אותו עם גוף שהוא גוף תאום של זה. אנחנו רואים שבארצות הברית, למשל, זה עבד לנו ממש טוב עם רשויות תחבורה מסוימות. ברגע שתרגעתנו את הרשות תחבורה שרצינו לעבוד איתה, והיא רשות תחבורה מרכזית, אחרי זה הלכנו עם אותו תהליך שעשינו עם הרשות תחבורה, הוא היה שליש מהזמן ממה שעשינו בתהליך הראשון. ולכן ממש אפשר לשכפל את התהליכים האלה, וזה לגמרי עובד.
מטורף.
מה זה טיים פריים של שליש מהזמן? זאת אומרת, אין לנו טיים פריים של כמה זמן לוקח?
אז המסגרת הזמן היא בערך 9 חודשים. זה מה שלקח לנו להשיג את החוזה האמיתי הראשון שלנו.
כן.
וממש בתהליך השני הוא בערך לקח 3 חודשים. עכשיו, כמובן שהתהליך הראשון היה עם המון ניסוי ותהייה, אבל אחד הלקחים המרכזיים, וזה אולי אחד הלקחים הכי גדולים, זה שאי אפשר להניח שעושים POC אחד טוב, מתחילים תהליך רכש, ואחרי 9 חודשים, 6 חודשים או שנה תבוא, ותתקבל הסכם חתום. לא. כן. המגע עם הלקוח, הכל הזמן לתת לו ערך ולשמור אותו ולהביא אותו לכנסים ולשלוח לו את הניוזלטר וללכת לפייס טו פייס, אצלנו זה ממש ממש חשוב, העניין הלוקלי ולדבר את השפה ושהוא ירגיש שאנחנו לא זרים, זה העבודה האמיתית. המרקט אדיוקיישן של איך לעשות הפרוקיורמנט, הצ'מפיונים, בין אם זה בשוק פרטי או בין אם שוק ממשתי, מבינים.
כן.
הערך האמיתי להוריד את החשש מהחדשנות, לשנות את הסטטוס קוו, לשמור על הערך, זה האתגר.
ובעידן כמו של היום, שהרבה מהתקשורת היא וירטואלית, היום אנחנו יכולים לסגור עסקאות דרך הזום. אתה מרגיש שחייבים פרזנס לוקלי, אתה חייב לראות אותו בעיניים, בכנסים, או שלאו דווקא?
אז זה עניין של מינון. כלומר, זה מאוד תלוי. בהתחלה, כן, יש ערך, כמובן להיות בכנסים, שיראו אתכם שם, אחרי שיש את הברנד, זה פחות. אבל בהתחלה, זה מאוד מאוד חשוב. וגם, סליחה, זה לא רק הנוכחות, זה בעיקר לדבר את השפה הלוקלית. זה אקוסיסטם אחד גדול, בפרויקט מנג'ר מכיר את החברה הזאת, והחברה הזאת מכירה את החברה ההיא. אם אתה חלק מהמערכת הזאת ומדבר את השפה, אתה לא זר.
לפעמים יש גם בתעשיות מסוימות עניין של לוביסטים, שזה משהו שלא מוכר כמעט בשוק הפרטי, או משתמשים בו מעט מאוד, בטח אם אתה סטארט-אפ מישראל, אתה נדירים המקרים שאתה מתעסק עם לוביסטים במדינות אחרות, כשאתה מוכר לממשלות, לפעמים זה המפתח שלך למחירה, וזה תלוי באיזה תעשייה ואיזה מוצר, אבל זה גם משהו שבמקום להשקיע במרקטינג מז'אנר רגיל יותר, ש-90% מהסטארט-אפים שאני מתעסק איתם משקיעים בו, אתה בכלל עובד דרך לוביסטים, אתה בסוף מכוון לאיזה, בכל השוק הגדול, כך מדינה גדולה באירופה, בכל אותו שוק גדול, אתה בעצם יש לך לקוח אחד מרכזי, וזה משנה קצת את הסטייקס של מה זה אומר להשיג את אותו לקוח, וכמה אתה מוכן להשקיע על אותו לקוח. זה משנה את הפרס של מה שאתה מקבל, אבל זה כן טקטיקה קצת אחרת.
אתה מרגיש שזה ממש משקפת משקיע אחר? אתה מסתכל על
חלק? אני חושב שמה שאתה צריך, בגלל ה... תמיר אמר 9 חודשים, יש חברות שזה גם לוקח הרבה יותר, זה תלוי בתעשייה, וגם גם, גם באקסודיגו, אני יודע שיש לקוחות שהם מחכים עוד יותר זמן בשביל לסגור אותם, ועושים תהליך יותר, והם עוד לא נסגרו, וזה הכל פייפליינים, דברים מבשילים לאט יותר.
לא תותו יסגרו.
אינשאללה. טפו, 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 אנחנו מתקדמים טוב. בשוק הציבורי יש יותר זמן. אנחנו מכירים את זה, דיברנו בהתחלה על הרכבת התחתית,
Don't get me started.
אז אני גם בסוף השיחה אולי נדבר על מה זה יעשה לדיור, זה ידלקת אותי שם, אבל בקיצור, דברים לוקחים זמן, ולכן גם כמשקיע, אתה בסוף, בתקופות מסוימות, בטח מה שהיה פה לפני 2-3, ראינו זמן מועט בין סיבובי גיוסון, שבין סיבובים רצית להוכיח דברים מהר, סבלנות קטנה יותר של כל הנוגעים בדבר, ובלי קשר לתקופה הספציפית, כשאתה, דיברנו על קוצר זמן שיש בסטארט-אפ, כשאתה מנסה לקרוא לממשלות, אתה צריך בתור, כבר כשאתה נכנס להתקשרות הזאת, בין משקיע ליזם, צריך לראות שיש תיאום ציפיות, על למי אנחנו הולכים למכור, וכמה זמן זה הולך לקחת. כי משקיע שרגיל, שמצפה לקצבים של SMB, או אפילו Enterprise Sales, כשמוכרים לממשלות, יכול להתאכזב. החברה בעצם תעשה את הכל כמו שהיא מצפה לעשות, ותהיה אולי מרוצה במידה מסוימת מהקצב, והמשקיע יהיה מאוכזב אם הוא לא יגיע עם הציפייה שהמחירה הזו לוקחת יותר זמן. אני מכיר מחברות אחרות שלנו גם קצב של 3 שנים. לסגירת חוזה. החוזה הזה יכול להיות גם 15 ו-20 מיליון דולר, על פני 5 שנים. זה סוג החוזה, אתה אולי מחכה 3 שנים, הפרס שלך הוא 20 מיליון דולר מובטח, שזה עולם ומלואו, בסטארט-אפ.
אז בוא נדבר על זה רגע, כי זה נורא מעניין, מכל מיני אופנים. אחד הדברים, וגם איתן נגע בזה קצת מקודם, ואני חושב שזה גם, זה נחמד, כי כאילו ממש יש איזושהי תמה כזאת, שרצה כבר חצי שעה להקלטה, של הכל זה עניין של זמן. כאילו זה באמת שיקול שזה נשמע כאילו באמת שנייה, כמו אחד השיקולים המרכזיים באמת בסוף, של האם זה שווה את הזמן, או כאילו כמה אני אצליח לקנבר את הזמן הזה באמת בלקוחות. אבל בסוף, לחברה שהיא באמת צעירה, 3 שנים עכשיו לצאת לסייל סייקל, שאומנם הקצה שלו יכול להפוך את החברה הזאת, להפוך את אורה אפילו, כמובן בחיוב, זה יכול להיות גם מהלך שהולך להרוג את החברה. כאילו זה חתיכת אירוע. כן. אז אני תוהה, כאילו, איך א', באיזה נקודה מקבלים את ההחלטה הזאת, מה השיקולים שצריכים לעמוד בזמן ההחלטה, אולי מחפשים קצת אינדיקציות ראשונות מהשטח, כאילו, איך הדבר הזה בכלל קורה? אני אשמח קצת להיכנס.
תשמע, יש חברות שנכנסות מלכתחילה, נגיד מוכרות לשוק הביטחוני, והן מראש, ועכשיו רואים גם פריחה של החברות האלה בארץ.
בעקבות המלחמה וכאלה.
כן, הרבה דברים שבושלו ותוכננו לצאת לאורך זמן, פתאום היה צורך להוציא אותם מהר, ופתאום קיבלו ניסיון אופרטיבי, ומערכות שלא בהכרח היו מוכנות לפריים טיים, פתאום נזרקו לשטח, ובמקרים מסוימים קמות מזה חברות. ויש הרבה דוגמאות לזה. אני חושב שיש מקרים של חברות שמראש יוצאות לדרך שהמחירה לממשלות הוא הטיקט שלהם, ואז זה כמו שהזכרתי קודם, זה בדרך כלל מגיע עם מישהו שכבר יודע להנחית את 2-3 דיזיין פרטנרס הראשונים, אפילו שהם ממשלתיים, ובדרך כלל יוצאים לדרך שהאינדיקציה הזו כבר בשלב מאוד מוקדם של החברה קיימת. בחברות אחרות זה אבולוציה שקורית עם הזמן, וזה מצב שהוא כמשקיע הוא יותר נוח לנו, זה לא אומר שלא נעשה את הסוג הראשון, אבל הסוג השני יותר נוח לנו. וזה המקרה באקסודיגו, וזה המקרה בטומורו, וזה המקרה בחברה שלנו באוסטרליה, שנקראת נירה, ובעוד מקומות. זה אומר שאתה מוכר לכל מיני סוגים של לקוחות. לפעמים זה חברה ממשלתית, זה חברה חצי ממשלתית, לפעמים זה ממשלה, ולפעמים זה בכלל גוף פרטי. ובמצב הזה, בגלל שיש יותר diversification ל-revenue, אז הכל יותר נוח. אני חושב יש לזה גם השפעה על מכפילים, יש לזה השפעה על exit strategies, ומה האפשרויות שלך ביציאה מההשקעה.
מה הכוונה?
שחברה שהיא מוכרת אך ורק לממשלות, עלולה למצוא את עצמה עם פחות קונים פוטנציאליים. ודווקא את אקסודיגו, למשל, אני בכלל לא שם בקטגוריה הזאת, כי היא מוכרת לכל מיני חברות חצי ממשלתיות, מוכרת גם לגופים פרטיים בכל מיני מגזרים, וגם לממשלות. זה מצב מורכב וניואנסי. חברות שהן יותר עם פלייבר ביטחוני, שמוכרות רק לממשלות, כמעט בהגדרה, ימצאו שיש הרבה פחות חברות שיכולות לקנות אותן. ואז הן יותר מצמצמות לעולמות של פרייבט אקוויטי, ואז גם פרייבט אקוויטי, הרבה פעמים רואה בזה איזשהו ריסק, ללכת ולקנות דווקא חברה כזו, אלא אם כן, 80% מהביזנס שלה זה למכור לארצות הברית. ויש איזשהו לפעמים reputational risk, וראינו מקרים של חברות סייבר התקפי בולטות, שהגיע reputational risk הזה, קרה מור וגידים, ובסוף התממש. אז הרבה אנשים נמנעים מהשקעה בחברה שהיא נטו אך ורק ממשלתית, בגלל הדבר הזה. מצד שני, אתה יכול לראות, שוב, no game, no gain. אתה לוקח חברה כמו פלנטיר, אתה לוקח חברה כמו אנדריל של המייסד של אוקולוס, אתה לוקח חברות, יש גם בארץ כמה דוגמאות לחברות שיותר עם פרופיל נמוך, אבל עושות הכנסות מטורפות, רווחיות, גדלות מהר מסוג הזה של מחירות. יש יוצאים מן הכלל שמצליחים בענק גם במחירה רק לממשלות. לוויסי הממוצע זה בדרך כלל פחות יתאים לפרופיל של כניסה להשקעה, החזקה, גידול של העזרה או ליווי של החברה, ואז יציאה מההשקעה באיזשהו סוג של אקזיט. Mm-hmm. זה מקטין את מרחב האפשרויות ביציאה, ובגלל זה גם לפעמים מקטין את המכפילים, mm-hmm. ובגלל זה זה איזשהו סיכון אחר. אבל אני חושב שכמו הרבה דברים ב-VC, בסוף כשאתה הולך לנתיב שהולכים בו פחות, לפעמים אתה מגלה דברים מיוחדים והחזרים מיוחדים.
מאוד.
אני ברשותכם מתייחס, מנסה להתייחס מהפריזמה של חברה או של יזמים, של הנהלה בשלב מוקדם. החלטה האם לגשת לממשלה או לא בשלב מוקדם של החברה, היא קצת גם גישה של יזמים, אחרי שמבינים את ה-go to market, ואחרי שמבינים את המחזור חיים של גם של שוק היד, וגם של את סוגי ה-customers השנים שיש לנו בתוך שוק היד. וזה איזשהו go big or go home. כי על פניו, קסודגו הייתה יכולה לקבל החלטה אחרת לגמרי, ולא למכור לאונרים, כלומר לבעלים של הקפיטל פרויקט, בין אם זה ממשלה ובין אם זה שוק פרטי. אתה יכול ללכת למי שעושה היום surveying, מי שעושה היום מה שנקרא איתור תשתיות, ולהגיד להם, בואו, אנחנו נמכור לכם, ניתן לכם פתרון יותר טוב, תכניס אותנו בחוזים שלכם, ולהתראות.
כאילו בקונטרקטור בקצה, אתה אומר.
נכון, היינו יכולים לא להחליף, לא לנסות להחליף את המצב הקיים, לשנות אותו מאפס, אלא פשוט למכור להם. קום זה, ההחלטה הייתה מאוד ברורה, שאצלנו, ואמרתם אקזיט וזה, זה ממש לא מטר של קסודגו שנייה, וכמובן של יונתן מטר שתהיה דעה שונה, אנחנו רוצים לבנות חברה ענקית ומצליחה, שמשנה את כל המתת קרקע מקצה לקצה. זה הוויז'ן, וזה ויז'ן בגודל של הטעם, וזה הכיוון. וכשרוצים to go big...
אני בעד, רק להעביר.
אז כשרוצים לבנות to go big, אז גם מבינים שהממשלה, בטח בשוק התשתיות, היא מאוד משמעותית, אבל יותר מזה, הרבה פעמים הממשלה יכולה דווקא, נכון שהחוזים הראשונים יכולים לקחת זמן, אבל if you nailed it, אם עברנו את הטרשולד הזה, זה יכול לעשות העצה של התהליך. כי בסוף קיבלת, זכית בתחרות שמשרד התחבורה הוציא, אז כל החברות התחבורה מסתכלות עליך, אז איזשהו סטמפה.
כמו דומינו.
בדיוק. ולכן בעולם של הרפיוטיישן, זה עולם מאוד מאוד חזק, וזה גם עוזר ליצור אמון גם בגופים הפרטיים. ויש ממש גשר, ולכן מההתחלה בתחילת הפרק אמרתי, זה לא רק B2G, זה על הברידג' בין B2G ל-B2B. יונתן אמר נכון, בסוף מי שמוכר רק לממשלה, הטעם שלו מצטמצם, והרעיון שייכת לממשלה הוא לא להקטין את הטעם, הוא להגדיל אותו.
תשמע, זה חייב להגיד, זה המון אומץ, הקמת חברה כמו אקסודיגו זה חומרה, חומרה מסובכת, להסתכל מתחת לקרקע, זה B2G, זה דברים שהסטארט-אפ והאקוסיסטם הישראלי לא סוחה אותו, זה לא עוד B2B סייבר. וגם כמשקיע צריך לדעת לאכול את זה קצת אחרת.
כן, יש קודם כל קרדיט לשותף שלי פיליפ, שהוא הוביל את ההשקעה באקסודיגו והיה מוכן להתאבד עליה, וגם אני איתו, אנחנו מאוד מאמינים, שמעתי פעם מישהו אמר, different is better than better.
אם אתה עושה מה שכולם עושים, אתה מסיים איפה שכולם.
לא, כאילו, הכל מתומחה. הכל בשביל, כשאתה מסתכל על סטארט-אפ, אתה מחפש משהו שיש לו אופי שיותר 0 to 1, עם הקונספט של לקחת שוק שהוא לא משהו שכולם מתמקדים בו, לא משהו שלמישהו בא בהכרח להיכנס אליו ולהתחיל ללכלך את הידיים בעמוק באדמה. ובמקרים האלה אתה יכול לייצר משהו שהוא הופך להיות יותר, יש לו חפיר יותר רציני סביבו, יש לו יכול להפוך להיות יותר מונופול בתוך אותה קטגוריה, ומשם להתחיל לגדול. ספציפית במקרה של אקסודיגו זה אקסטראורדינר, כי זה גם לא תעשייה שאתה מצפה שהיא תהיה גדולה, וזה לא משהו שמישהו מדבר עליו בכלל. זאת אומרת, זה לא רק מה שלא מתקרבים לו, זה משהו בדרך כלל לא חושבים על הקיום שלו. זאת אומרת, כמה מאיתנו חשבו על סקר תת קרקע, והבינו שזו תעשייה של עשרות מיליארדים.
בימים אלו טיפה יותר מדובר על התת קרקע.
נכון, נכון. אבל לחשוב על זה לפני כמה שנים היה פחות, ועל האופציה שזה כדבר שהוא קומרשל, והוא לא במובן ביטחוני, זה אחלה כיוון ומסוג הבטים שאנחנו אוהבים לקחת.
אז קצת על השוק אולי, השוק התשתיות, אם אנחנו כבר מדברים, הוא שוק ענקי, סתם לדוגמה, וקצת על השוק יד שלנו. ארצות הברית, מדינה ענקית, עם 100 שנים לא בנתה תשתיות. תסתכלו, פוסט קורונה, טראמפ ביל, ביידן ביל, קר פתוח, וגם בעולם של דוינג ביזנס מאוד מאוד קל. אבל זה בכל העולם, אם אנחנו מקבלים הצעות, בכל העולם לבוא לעשות את זה. כלומר, הבעיה שלא לדעת מה קורה מתחת לקרקע, היא לא בעיה ייחודית לארצות הברית, לא בעיה ייחודית לישראל, ואפילו לא לאנגליה, שנחשבת הגולד סטנדרט. והיא בעיית דאטה, שבסוף מובילה לבעיית זמן. אז התחלנו בזמן, ואנחנו עוד מעט לקראת סיום של זמן, זה האירוע. כוכבית אחת אחרונה, בסוף, למכור, גם לפצח את האתגר של חומרה ותוכנה, ושוק חדש, ומרקט אדיוקיישן, צריך, את הדבר החשוב, זה אקספשיונל טים. כן. זה אנשים שיהיו שותפים לחזון, כשאני מדבר על אנשים, זה לא רק בחברה, אבל זה כמובן המנהיגות, זה גם המשקיעים. כי זה בסוף שותפות, כי הפרסווירנס והסבנות של, 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 של משקיעים, שהם לגמרי שותפים, שהם יודעים שעוד שנייה צריכה להיחתם עסקה מאוד גדולה, והיא מתעכבת רגע, למה? כי סתם, כי חברה עובדת לאט. אז זה משהו שאנחנו צריכים להרגיש, ואנחנו מקבלים את הרוח הגבית הזאת, יש לכם את הביטחון לעשות את זה, ומצד שני, מצוות מה שנקרא היזמים והלידרשיפ, זה פרסווירנס מטורף. זה התמיד בסוף חוזר לזה שיש חזון משותף להצליח, ומוכנות לעשות את האקסטרה מייל. בלי זה אי אפשר להצליח.
מהמם. אחד הדברים שעלו עכשיו, יונתן, אתה התייחס לזה ממש בקטנה, אבל כזה תפס אותי, זה עניין המוט, שאני חושב שזה כאילו רק להסביר למאזינים מוט או חפיר, אני לא יודע איך אומרים את זה בעוד שפות, אני מתנצל, בגדול הדיפנסיביליות כביכול של הטכנולוגיה, או כמה קשה להחליף פתרון אחד ופתרון אחר, או איך זה בדיוק נבדל, או היתרון תחרותי, אפשר להסביר את זה בכל מיני מונחים, אבל אם אני מבין נכון, ותקנו אותי אם אני טועה, אבל אחת שכביכול הצלחת לנצח חוזה ממשלתי, או חוזה עם חברה ממשלתית, בגלל שיש פה איזשהו כאב בלהחליף, או איזשהו משהו כזה, זה מייצר איזשהו מעין מוט, רק מעצם ההסכם. אני צודק?
כן, אני חושב שיש פה יש פה כמה לבלים, בחברה כמו אקסודיגו, וגם בחברה כמו טומורו, זה חברות שנשענות על עניין טכנולוגי מאוד מורכב. אז קודם כל יש את המהות הקלאסי של יתרון טכנולוגי. כשאתה מנסה לבנות משהו שמערבב בין הרדוור לסופטוור, ובמקרה של אקסודיגו מערבב שבעה סנסורים שונים, עם AI שמתלבש עליהם, מזמין כל אחד שיוצאת לו הזדמנות להבין איך הסרט נע הזה עובד, משלב ההארדוור, דרך שלב הסופטוור שיש לו שלושה שלבים שונים, באיך מאבדים את האותות, ואיך מייצרים מפות, ואיך מרכיבים הרבה מאוד סוגים של מידע, בסוף לתוך איזשהו פלט אחד, המורכבות הטכנולוגית היא עצומה. במקרה של טומורו, אתה שולח לוויינים לחלל, אמנם הם לא עושים את הלוויינים, משתמשים בספייסקס, מדברים, אבל להרכיב רדאר ספציפי על לוויין, שאחר כך יגיע וישדר אותות שמתחברים לסאס ספציפי שהם מוכרים, וזה דברים שהם הרבה מעבר לעומק טכנולוגי שנדרש מרוב הסטארט-אפים שאנחנו פוגשים, ושם מתחיל המהות. בעצם ה-go-to-market שנוגע בממשלות, נוצר מהות נוסף, שהוא אורך החוזים והעומק שלהם, והעובדה שממשלות לא אוהבות להחליף מהר, כמו שכבר נגענו. וזה נותן לייר נוסף, ובסוף נוסף הדבר השלישי, שכל חברה בסוף מגיעה, וזה ברנד. וכשאתה, יש לך איזשהו social proof דרך הרבה ממשלות, וסושל פרוף שהטכנולוגיה שלך, המורכבת הזו, שממנה התחלנו את הכל, באמת עובדת עבור ממשלות גדולות, אתה כבר מגיע למורט מסוג שלישי, ובגלל זה הדברים האלה הם חברות עם ריסק יותר גבוה, אבל גם עם דיפנסביליות יותר גבוהה.
מעניין.
אז ככה, באמת כל השיח פה, דיברנו על זה שתחשוב על מה קורה מתחת לקרקע וטכנולוגיות כאלה, מי חשב על זה, אף אחד לא התעסק בשוק הזה, איך עושים את זה בכלל. בימים אלו, עם כל המצב הביטחוני, ברור לכולנו שמעניין מה קורה מתחת לקרקע, למה אנחנו מפתחים את הטכנולוגיה הזו, למה צריך, ואז יש איזשהו use case אזרחי שמצאנו לזה. מעניין אותי קצת בתקופה הזו, מה אתם צופים קדימה, כמו שנגעת בזה יונתן, שהרבה דברים נזרקים עכשיו למים בגלל המצב הביטחוני, הם עוד לא בשלים, אבל כבר הם חווים שטח, מה שנקרא. מעניין מה קורה קדימה מבחינת איזה חדשנות אנחנו נראה בעקבות מה שקורה היום במצב הביטחוני.
קודם כל, אני, כל מי שעושה משהו חדש מעניין, אני אשמח להיפגש איתו וללמוד.
כמוך, אני, כמונו.
כן. אני חושב שיש כמה תחומים שברור שקורים בהם דברים מעניינים. ניתן דוגמה. כל מה שקורה בתחום הכלי טייס בלתי מאוישים, רחפנים לסוגיהם, זוכה לאיזשהו עדנה, כי יש, וכל מה שכרוך בהתמודדות איתם. זה עולמות שהתפתחו מאוד בשנים האחרונות, עברו איזשהו commoditization, קל היום להשיג את זה, וזה מייצר איום מסוג חדש, זה מייצר גם הזדמנויות מסוג חדש, אז זה תחום אחד. דבר שני, זה מה שקורה ברובוטיקה, וכניסה לתוך שדה הקרב של הרבה יותר אמצעים רובוטיים, מכל מיני סוגים, וזה גם דברים שיש בהם התפתחויות די מרישות, ויכול מאוד להיות שנראה גם משם צצות חברות. זה שתי דוגמאות בולטות לדברים יותר פיקנטיים. במה שקורה בעוד שני תחומים מעניינים, אחד זה כניסה של ג'ן AI לתוך עולמות של ניתוח דאטה שגופים ביטחוניים מתעסקים איתו. ותחום רביעי שהוא מעניין זה, אני פחות מתעסק איתו באופן אישי, אבל obviously לסייבר היה חלק גדול במה שקרה גם בשביעי באוקטובר, וזה, אני חושב, הרעיד קצת את תפיסות של מה היכולות שקיימות לכל שחקן בזירה, בואו נגדיר את זה בעדינות, ואני חושב שגם שם נוצרה איזושהי סיטואציה שההשלכות של להשאיר פרצות סייבר מהסוג שראינו שנוצלו בשביעי באוקטובר, השלוחות הכי טרגיות וכואבות שיש. וגם בתחום הזה ימשיכו הפיתוחים, אבל זה, אני חושב, יש הרים של סטארט-אפים שמתעסקים בזה בישראל גם לפני וגם היום, וזה לא הולך להפסיק.
אז אני היחידי שמסביב לשולחן שהוא לא משקיע, אבל בכל זאת אני מאוד מסכים עם יונתן. התחומים, בוא נקרא לזה, תחומים שהם לא סאס או לא רק סאס, שיש בהם מעורבות טכנולוגית כבדה של חומרה כמו רחבנים למיניהם או רובוטיקה, הולכים להיות מאוד מאוד חזקים, לפי דעתנו, וזה מצטרף לווקטור הקיים של, שטיפה זולג לכיוון הזה, בגלל כל הסערה הכלכלית והכל, ואני רוצה דווקא לפקוח פריזמה טיפה שונה. מלחמה, דבר שאף אחד מאיתנו לא רוצה, ואני לא רוצה לדבר רק על use cases חדשים, בסוף החברות שהצליחו לשרוד את השלב הזה, יכלו ללמוד על עצמם המון. למה? כי חברות ישראליות, סופו של דבר, התמודדו עם אתגרים שלא היו להם בחיים. חצי מהחברה פתאום במילואים, בעיות תקשורת, פתאום פאונדרים או מנכלים שלא נמצאים, וחברות ששרדו, התמודדו עם קבלת החלטות מהירה, עם צורך לסגור מוצרים ולהכניס קדמה טכנולוגית בלוחות זמנים מאוד חזקים, כלומר, אומרים שתמיד מלחמה מביאה קפיצה טכנולוגית, כן. אז חברות טובות עשו אדפטציה, למדו על עצמם והוציאו בזמן קצר מוצרים הרבה הרבה יותר טובים ממה שיש להם, וגם מלמדו איפה יש להם שימונים ואיפה לא. אנחנו, אני יכול לספר לכם טיפה על החברה של אקסודיגו, שחלק לא מבוטל מהחברה במילואים, ועוד דברים שאולי לא נרחיב עליהם. אחד ההחלטות האסטרטגיות הראשונות שהיו לנו, שום דבר לא נעצר, מהר מאוד עשינו בדק בית, איפה אנחנו חשופים מבחינת סיכונים של החברה, ואיך אנחנו משרתים את כל הלקוחות שלנו, ובשבוע לאחר תחילת המלחמה, חתמנו על החוזה הראשון שלנו, שהוא מה שנקרא מעל מיליון דולר, וזה היה ההחלטה שאנחנו חותמים את זה, וזה היה גם מסר גם ללקוחות שלנו, גם לעובדים שלנו, וגם למשקיעים שלנו. ולכן חברה נבחנת בשלבים האלה, ואפשר גם לעשות קפיצות טכנולוגית, אבל גם לעשות קפיצות ניהוליות מאוד מאוד משמעותיות.
אני רוצה רק לחזק ולהגיד, אני הייתי פשוט ביראת כבוד עצומה ליזמים שלנו, ולכל העובדים בחברות שלנו, יש לנו, מתוך הפורטפוליו שלנו בישראל, 4 חברות שעבורם הרבעון הזה היה הרבעון הכי חזק שהיה להם. ואני לא, בשתיים מהחברות האלה, המנכ״ל היה במילואים תקופה ארוכה מאוד, ויותר מ-20% מהצוות, ובחברות אחרות היה, בכל החברות היה 20% ומעלה מהצוות במילואים. אנשים stepped up ברמה של להוריד את הכובע, זה מתחיל כמובן בראש ובראשונה מי שהלך למילואים והגן על כולנו, אבל זה ממשיך באנשים שנשארו בבית והם לא במילואים מאלף ואחד סיבות, שהיו צריכים לוודא שלחבר שכן במילואים יש לאן לחזור, לביזנס מתפקד ומתקדם ושיש בשביל מה להילחם, יש הרבה בשביל מה להילחם, אבל אחד הדברים זה העבודות של כל האנשים שהלכו לחזית והבינו שיש להם לאן לחזור. ואני לא ידעתי לאן התקופה, כמו כולם, לא ידעתי לאן התקופה הזאת ייקח, היא הוציאה אותי עם כבוד עוד יותר גדול לכל האנשים שמובילים את החברות האלה, פאונדרים ולא פאונדרים, וגם לכל העובדים, עד אחרון העובדים בחלק מהמקומות, שפשוט התעלו על עצמם והבינו את גודל השעה, ואני חושב שאנחנו יש הרבה סיבות להיות פסימי, היום זאת אחת הסיבות שאני אופטימי על מה שיקרה פה בהמשך, כל עוד אנחנו נצליח לשמר פה את הטלנט, המקום הזה, התעשייה הזו תמשיך להתקדם, וזה המטרה שכולנו, ואנחנו כל אחד מאיתנו פה מסביב לשולחן, עושה את התפקיד הקטן שלו בזה, ועוד כל החברים שלנו שבחוץ. אז ליזה הייתה תקופה מרגשת מאוד בהקשר הזה, ואני חושב שהרבה אנשים הרגישו את זה.
וואו, ממש, אני חושב שלא צריך לגעת, יונתן סלע, תמיר כהן, תודה רבה לכם, היה גם שיחה סופר מרתקת, מעניינת, אני מאוד מקווה שהמאזינים נהנו, וסיום אופטימי בעיניי זה תמיד טוב. תודה רבה לכם.
תודה לכם.
תודה רבה.
תודה לכם שנשארתם איתנו עד עכשיו והאזנתם לפרק, אנחנו ממש מקווים שנהנתם. במידה ואהבתם את הפרק, אנחנו מזמינים אתכם לשתף אותו עם חברים, על מנת שהם יוכלו ליהנות גם. אנחנו מזמינים אתכם לדרג אותנו באפליקציות ההזנה השונות, ונשמח שתשתפו אותנו בלינקדין, מה תפס אתכם ומה אתם רוצים לשמוע עוד בהמשך. אנחנו רוצים להודות שוב לגאץ, חממת החדשנות של הראל, שמארחים אותנו בקומה המהממת שלהם, ולראות את צינמון על הפתיח. יאללה, נתראה בשבוע הבא.